שבוע טוב. זכינו ככה שנים רבות תפקידים שעשיתי בבני עקיבא, נקרא כסמזכ"ל וגם כראש מוסד בשנים האחרונות, ככה להיות ליד ההר הגדול הזה. אריאל, ככה מי ששם לב קרא לו רב חיים. שהרב אריאל אומר את זה, אז זה עוד ככה רב גדול שמדבר אל רב, אבל פור שמכיוון שהרב דרוקמן גדל מהשטח כחניך, כמדריך וכל ה... אז עדיין יש הרבה אנשים בתוכנו שזוכרים אותו משם, אז לפעמים נוצר מצב כזה כל מיני בוועידות של בני עקיבא או בכל מיני מקומות שיושבים מצד אחד החבר'ה הצעירים ומסתכלים כמו שצריך, בענווה גדולה וביראה כלפי סגן ריבוני הציונות הדתית, ומישהו מהצד השני יכול להגיד לו, חיים, תעביר את המים, או רב חיים, שזה היה ביטוי שככה הרבה. ופעם מישהו בא אליי וטען שצריך כאילו אולי להעיר להם, כמובן לא לדמויות, לא לרבנים, ככה לאנשים אחרים שנמצאים שם. אבל אני הרגשתי שדווקא זה מאוד מאוד אמיתי, שהחבר'ה ידעו שלא נולדים ענקים. ענק הולך ונבנה בתוך ומתוך לימוד תורה ועשייה למען כלל ישראל. ואני חושב שברור לכולם, כמו ההספד שהרב קוק מספיד הרב מואליבר, הוא אומר שיש הרבה רבנים אבל הרב מואליבר היה, אומר יש הרבה גדולים אבל הרב מואליבר היה גדול וגיבור. אז אנחנו יודעים שהרב דרוקמן היה גדול, ענק, אר. וניסיתי ברשותכם לדייק מה הנקודות שהפכו את מורנו הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, אני כפרת משכבו, לכזה ענק. והייתי רוצה בקצרה לגעת בארבע נקודות. לפני כמה שנים טובות יצאנו עם הרב למסע לפולין, וזה היה בדיוק שבארץ היה אחרי בחירות לפני הקמת ממשלה. זה היה הפעם הראשונה שככה בנט היה בבית היהודי, 12 מנדטים, וממש בזמן המסע ומתן קואליציוני אנחנו היינו במסע, והרב הכי איתנו, הרב והרבנית ביחד, תמיד זה היה ביחד, מובילים, מנהיגים, מכווינים, ומדי פעם הרב בטלפונים מנחה, מייעץ. באחד מהימים אנחנו נוסעים נסיעה מהנסיעות הארוכות שיש שם, שכל האוטובוס רדום, ופתאום אנחנו שומעים שהגעת הרב דרוקמן כזאתי, ממש שואג, נפתלי, תגיד לו שעל זה, אני לא זוכר את הסוף אם זה היה אנחנו לא נכנסים או לא עוצרים, אבל במילה שלי על זה אנחנו פוצצים את האירוע. וכולנו ככה קפצנו מהזעקה הזאת, מבינים שנפתלי זה בן, תגיד לו זה לראש הממשלה נתניהו. וניסינו להבין על מה זקן רבני הציונות הדתית אומר, על זה אנחנו עוצרים את הכל. מסע ומתן קואליציוני, כל אחד דואג לציבור שלו, לבוחרים שלו, למצביעים שלו. וניגשנו לרב ושאלנו אותו, על מה עוצרים את הכל? אז הרב אמרנו שעל מערך הגיור, ודענו שיעור מאוד מאוד גדול מה זה אחריות כלל ישראלית, כי בסוף רוב הלקוחות של מערך הגיור כנראה לא יגיעו לישיבות ולאולפנות או לתנועות הנוער, והרב מסר עליהם את הנפש. מי שיקשיב טוב להספדים בהלוויה, לא סתם הראשון לציון הרב אמר עצר באמצע את נשימתו, ומי שהיה יודע שם ושהרב אמר שהוא רוצה גם לבקש מחילה, ידעו כמה הרב דרוקמן קיבל על זה ביזיונות וחרמות, והוא מסר את הנפש על כלל ישראל במובן הכי רחב של המילה. כל סוגיה שהגיעה אליו הפכה להיות שלו. הרגשת אחריות כלל ישראלית, לא של ציבור, לא של קבוצה, לא של מפלגה. תמיד הרגשנו כאילו כמה הכתפיים האלה יכולות להיות רחבות, כל נושא מאמיץ על הכתפיים, כל נושא הרב לוקח. אחריות כלל ישראלית במובן הכי עמוק והכי רחב של המילה. לא סתם הרב ענה לכל שיחת טלפון. מספר מזוהה, מספר לא מזוהה, לא הספיק לענות, חזר. לא אשכח שלפני כמה שנים קיבלנו אישור בט"ו בשבט לעלות לחומש. שתי אוטובוסים והרכב שלי כדי להביא את הרב, ועלינו לחומש, נטעת נטיות, זה היה כמה שנים כבר אחרי הפינוי, ואנחנו נוסעים לחומש, שעתיים הלוך, שעתיים חזור. הרב ברוב הזמן, מעבר לטלפונים שהוא ענה, מתעסק, לפני יומיים התקשר אליו איזה מישהו, הציג את עצמו כרב קהילה מאיזה עיר בצפון, והרב אמר לו את אותו משפט ששמענו כל כך הרבה פעמים, עוד שעה בבקשה. אבל כנראה הרב חשב שאותו אדם שלא חזר אליו עוד שעה, חשב שהרב אמר לו שהרב יחזור אליו עוד שעה, ולא שיחזור כמה פעמים שמענו את המשפט ועוד שעה בבקשה, ושאנו חוזרים אנו שומעים אם אפשר עוד שעה. ובשתיים בלילה אחרי שהרב ענה, אם הרב יכול לשאול אותך, אתה קשור גם אליו, אז תגיד לו שהוא יכול עכשיו להתקשר אליי, 2:30 לפנות בוקר. והרב יומה, הרב בכל הנסיעה מנסה לאתר את המספר של אותו רב קהילה מהצפון שהוא אמר לו עוד שעה בבקשה, והוא לא חזר אליו. ויניב העוזר של הרב, והרב מתקשר אליו ואומר, צריך למצוא את המצפר, ואולי באחד, ובאיזה שלב ככה, אולי תתקשר ל-144 ותפתח ספר טלפונים. הרב זוכר שהוא מזהה, כאילו, ועצרו טלפונים לתוך כדי. ובאיזה שלב יניב אומר לרב, אני לא זוכר את המילים במדויק, אבל הוא אומר איזה מסר כזה, שאי אפשר לחזור לכל אחד. הרב ממש אומר לו, זה לא כל אחד, זה רב קהילה. הקהילה יש לו איזה שאלה, אז צריך לחזור אליו. והרגשת האחריות הכלל ישראלית הענקית הזאת גרמה לו לחזור לכל טלפון, בכל שעה, בכל נושא, ולהרגיש את אותה אחריות אדירה. הרב סבר ש לבנות הדרך הנכונה זה ללכת לשירות לאומי, אבל זה לא מנע ממנו שביקשו ממנו לקחת חלק ולהוביל איזה מהלך של ליווי ותמיכה בבנות שנמצאות במהלך השירות הצבאי, להירתם לזה. וגם באיזה שלב מסוים שבאנו לרב ואמרנו לו, הרב, אפילו אולי מנסים ככה להשתמש בשם של הרב, הרב מתכוון לתמוך במי שנמצאת בתוך שירות וללוות, אבל מנסים להגיד שהרב אומר דברים שהוא לא אומר מכוח זה, וגם על זה הרב חטף. אפילו ככה קצת החצפתי ואמרתי לו, הרב, הבחורות כאן אולי לא הקשיב עליך. ואז הוא הסתכל עליי איזה מבט כזה של אני מתפלא עליך, והוא אמר, גם אם היא לא הקשיבה לי, אנחנו לא נעזור לה? לא נלווה אותה? היא לא הבת שלנו? משהו זאת אומרת, היא לא הבת שלנו? כי כמו של מערך הגיור הוא אמר, אני מתייחס לכל יהודי שיש לו קושי כאילו זה אח שלי, כאילו זה בן דוד שלי, ככה הוא אמר, בן דוד שלי, אני לא יעזור לו. אז הרגישות והאחריות הכלל ישראלית הזאת, במובן אולי הכי רחב והכי גדול של המילה, בעיניי זה היה הבסיס לעוצמה הגדולה הזאת שהיה הרב דרוקמן. אבל האחריות הכלל ישראלית הזאת גם לובטה בענווה אדירה שלרוב לא היה לנו יכולת אפילו להכיל אותה. כמה זה היה מנו? לא משנה. ענווה שלא לא, לא, לא יכלנו. לפני חודש רק זכינו לחגוג עם הרב בבנייני האומה את ה-90, ולאירוע 90, ולאירוע 80 לפני עשור, ולפרס ישראל. הסיבה היחידה שהרב משתף עם זה פעולה, כי הוא אמר, זה לא אני הסיפור. הסיפור שלי מספר סיפור של ציבור, מספר סיפור של עם, של פליט שואה, שהגיע לארץ בגיל 12 לבד, בלי ההורים, וקם והולך בעולם של תורה, בעולם של ישיבות ומדרשות וציבור גדול. לכן הוא הסכים לשתף עם זה פעולה. זוכר שבאירוע 80 אז הייתי בדיוק בתקופות, הייתי את המשכל של בני עקיבא שהיה את ה-80, וחלק דוגמן היה הבוס שלי גם, והיה פגישות עבודה קבועות, ויום לפני האירוע 80 ראיתי שלמחרת האירוע 80 ב-8:30 בבוקר יש ישיבת עבודה אצל הרב בבית. אז התקשרתי לעוזר, ליניב, ערב קודם, ואמרתי לו, בטח זה לא יתקיים מחר בוקר, יש אירוע גדול בבניין האומה, היינו ככה עסוקים בהפקה שלו, בטח זה לא יתקיים למחר בבוקר. אז אני בדק ואמר לי, לא, זה יתקיים. כמובן שהגענו ב-8:30 כבר, לא היינו הפגישה הראשונה. היה לי פגישות אצל הרב כמעט בכל שעות היממה. אף פעם לא זכיתי להיות הפגישה הראשונה או הפגישה האחרונה, גם אם הפגישה הייתה ב-2:00 בלילה. אם זה תלמיד שביקש שיעירו אותו כדי, כי הוא רוצה לצאת עם הרב. אבל אני זוכר שהגענו אחרי אירוע 80, 6,000 איש בבנייני האומה, מריעים, שרים, הרבנים הראשיים, ראש הממשלה, הנשיא, כל הציבור עומד. אנחנו חזר, הגענו בוקר אחר כך, היינו עדיין באורות, בהתלהבות. נכנסנו לבית של הרב. אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, זה לא נגע בו. זה עבר ליד. כאילו זה לא קרה. ניסינו להגיד, הרב, אנחנו בהתרגשות מאתמול. הוא אמר לי, נכון, נכון, והתחיל כבר בנושא הראשון. נמלא אחד מהמתנות שנתנו לרבנית, באותו דבר ראיתי את המתנה מונחת בצד שם בחדר שיעורים על הרצפה. לא הייתי בטוח שהייתי מאמין שהאירוע הזה בכלל קרה אתמול. באמצע פרס ישראל הרב נרדם על הבמה. שזה קרה שם משהו והיינו סוערים ובאנו לה ואומר לנו, את האמת נרדמתי. כי זה לא הוא היה הסיפור. זה לא נגע. ענווה כל כך כל כך גדולה. ראיתי אותו מדבר עם ראשי העם, וראיתי אותו מדבר עם מדריך בן 14 שבא להתווכח איתו על החברה מעורבת נפרדת שלא מסתכלים להתווכח עליה כבר 70 שנה. והוא דיבר באותו דבר. ראיתי שנכנס הבית האדם שמחכים בחוץ 20 עיתונאים להוציא כותרת, ושנכנסת נערה בת 17 כדי להתייעץ, והוא התייחס אותו דבר בדיוק, באותו יחס, באותה דיבור, באותה ענווה. הוא, זה לא היה סיפור, זה לא היה נקודה. התבטלות מוחלטת כלפי עם ישראל. זוכר שיום אחד קבעתי איתו פגישה עם הרב, פגישה אישית שכאילו נושאים שאתי צריך להתייעץ, ובבוקר של הפגישה אז גם כן העוזר יניב מתקשר אליי ואומר שנפטר איזה יהודי בירושלים ונכנסה הלוויה והרב צריך ללכת להלוויה. אז לא מסתדר, קורה, זה טבעי. אמרתי בסדר, לא, אין משהו דחוף, כאילו אני אגיד למזכירה שלי לדבר איתך ו... נתאם זמן אחר, בסדר גמור, לא, לא צריך לאשר הפצצה על איראן הערב, הכל בסדר. ואני זוכר שבחמש אחרי הצהריים המשכתי את היום תלוז במשרד בהנהלה בירושלים. יניב מתקשר אליי ואומר לי, אתה במשרד? אז אמרתי לו, כן. אומר לי, טוב, הרב עוד 2 דקות אצלך. אמר לי ככה, קפאתי, כאילו מה, מה, כאילו מה, אבא ואמא באים בקר, כאילו זה סדר את הבית, כאילו בכל ההנהלה, כאילו פתאום, אני נתתי את זה, אמרתי, הרב דרוקמן מגיע, כאילו זה לא הדבר ביום יומו, שהוא מגיע למשרד, כאילו, ואמרתי, להתחיל לסדר את השולחן, בכל בלגן, ויצאתי החוצה לקבל את זה, והרב לא הבין ממה אנחנו מתרגשים. קבענו פגישה, לא יכלתי להגיד, משהו שינה בלוז, אני בירושלים, אז הרב אמר לי, אז אני אסע אליו, כאילו מה, מה הסיפור? מה העניין? הרב שיגיע בכל שעה לכל ברית, זכינו שהוא יהיה סנדק אצל אחד מהילדים שלנו. ענווה אדירה בהתבטלות. כולם מכירים את הדרך שהרב קוק זצ"ל חותם על כל איגרת, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. אני הרגשתי שפגשנו עבד, עבד של עם ישראל, עבד של כלל ישראל במובן העמוק ביותר של המילה. כי אותה אחריות כלל ישראלית מצד אחד, ואותה ענווה אדירה, שאם תראי בוא את החליפה, לובשים את החליפה, אבל מהר מאוד חוזרים לפליז של בני עקיבא שפעם הבאנו לו, ולסנדלים והגרביים, ומה שאני יכול לדעת אפילו ככה כפכפים כאלה. ענווה אדירה ומחויבות כלל ישראלית, הם היו הבסיס לעוצמה הגדולה הזאת, לאור הגדול הזה שהרב דרוקמן הופיע. אבל אני חושב שאת זה מלוות עוד שתי נקודות שברשותכם הייתי רוצה להגיד, שכולנו כל כך כל כך פגשנו אצל הרב. אדם גדול מתעסק בכל כך הרבה דברים, לרב דרוקמן זכר צדיק לברכה היה רגישות אדירה לא לפגוע באף אדם. רגישות שעמדנו ונפעמנו פעם ועוד פעם את הרגישות האדירה שאדם חס וחלילה, חלילה וחס, לא ייפגע ממנו, לא בצורה ישירה, לא בצורה עקיפה. מי ששמע בהלוויה ונחום הזכיר את זה, שלעולם 90 שנה הוא לעולם לא חתם על איזה קרוז או איזה אמירה כנגד מישהו בשום צורה. אם יש לי ביקורת אני אתקשר ואני אגיד, ושהיה לו ביקורת הוא אמר, אני יכול להעיד בגוף ראשון, הוא ידע להגיד ביקורת. אבל גם אם הוא הרגיש ככה שמישהו כאילו מאוד רוצה להגיד ביקורת, הוא לא יפגע. ברגישות אדירה, באכפתיות. אתם יודעים, התפקידים האלה, אז לפעמים אתה צריך, כאילו תפקידים שאנחנו עשינו, אתה צריך, לא נעים להגיד, ללכת לכל מיני אירועים שאתה לא בשביל זה באת לתפקיד, כל מיני חנוכות של מבנים, כל מיני תקסים, שאתה בעיקר מגיע ואתה חושב איך כמה שיותר מהר אתה חותך משם, לברך את מי שצריך לברך, להצטלם עם מי שצריך להצטלם ולהתקדם קדימה. חנוכות סניפים זה עונש קצת שמדי פעם צריך להגיע. ספרים ככה, הגענו משעד המשכל, דני מגיע לחנוכת סניף ומבחינתו כמה שיותר מהר תקתק, כאילו לעשות מה שצריך לעשות, לכבד, להגיד תודה למי שצריך להגיד תודה, להצטלם מי שצריך להצטלם, לפרגן מי שצריך לפרגן ולהתקדם קדימה. והוא רואה את הרב דרוקמן יושב שם שורה ראשונה. התקשרו להזמין את הרב, אז הרב הגיע, הרב דרוקמן מדבר והמזכ"ל מדבר ואוקיי, ורוצים ללכת, אבל לא נעים ללכת כי הרב דרוקמן נשאר לשבת. אז ככה ניגשים לרב דרוקמן ואומרים לו, הרב אולי רוצה שנלווה את הרב החוצה? עכשיו תקשיבו מה זה גדול דור. הרב דרוקמן אומר לדני, אני מצטט ממש, דני, יש פה ברקו, אם יש פה ברקו זה אומר שהכינו מצגת. אני לא רוצה שהקומונרית תיפגע שלא ראינו את המצגת. אז גדול הדור יישאר לשבת עוד 40 דקות לראות את המצגת של הילדים בכיתה A או כיתה ו, כדי שמישהי בת 18 לא תיפגע שגדול הדור לא ראה את המצגת שהיא הכינה לערב הזה. אתם מבינים מה זה גדול דור? זה גדול דור. הרגישות הזאת. הרב בשנים האחרונות ביקר כמה פעמים בבית חולים, לפני פחות משנה, באחד מהאשפוזים. הרב התחיל את האשפוז ביום שלישי או רביעי, וזה התארך, וביום שישי אמרו לו שהוא צריך להישאר שבת. אז הוא ביקש שיביאו לו מהבית את בגדי שבת, בגדי שבת, תלית של שבת, כמו שכל אחד מאיתנו כנראה מבקש אם היה נשאר בבית חולים בשבת. הנכדים נשארו איתו חלק לשבת, ובמוצאי שבת אחד מהילדים של הרב, אחד מהבנות, רואה שהביאו את בגדי שבת, אבל הרב לא נגע בבגדי שבת, הוא לא לבש את בגדי שבת. ואז שואלים אותו, הרב, למה הרב לא לבש את בגדי שבת? הבנו לו. ואז הוא אמר שהוא כבר בא ללבוש את בגדי שבת. עכשיו, זה היה ממש בשנה האחרונה, הרב וכו'. והוא ראה שכל האנשים שיורדים לתפילה שמאושפזים בבית חולים אין להם בגדי שבת, שהם עם הפיג'מה של הבית חולים. זאת אומרת, אז רק שמתי את הכיפה של שבת, כדי לא שהם לא ירגישו שאני מעליהם, שאני שונה, שככה איזה משהו מורם. אז הבגדי שבת יחכו בצד, והרב ילבש רק את הכיפת שבת. אבל כדי חס וחלילה שמישהו לא ייפגע, שמישהו לא יעלב. פעם הייתי באירוע שכדי מצד אחד לא לפגוע, אבל לא, כי לרב היה עמדה ברורה לגבי דברים מסוימים, ושהרב הבין שבאיזו סיטואציה מסוימת ירצו לפרש את זה ציבורית כאילו הוא תומך באיזו סיטואציה מסוימת, אז להגיד הוא לא יגיד כדי לא לפגוע. הרב העדיף, הוא ככה לחש לי באוזן, טוב, אז אני יצא. יצא כאילו צריך לשירותים, ואני יצא. כדי לא לפגוע, מנדט שני, לעמוד על העמדה. ברגישות אדירה, באכפתיות. פעם היה איזה פדיחה אישית שהרב הגיע עם הרבנית. היה איזה ערב שידענו שהיה ערב ארוך, והתחיל מאוחר גם. והתיקון זה שהרב הגיע דברי פתיחה. ואחרי זה המשכנו דיון מאוד מאוד ארוך של איזה שעה וחצי. והוא הגיע עם אחד מהחתנים שלו גם, והרב הגיע, והזמנתי את הרב לדבר, את הדברי פתיחה, והרב אמר, ואחרי שהרב סיים, אמרתי תודה לרב, והתחלנו את הדיון. ואני רואה שהרב נשאר לשבת. חצי שעה, 40 דקות, נשאר עד הסוף. אז שאלתי את החתן שלו, כאילו, הרב אמרתם קודם שהרב צריך ללכת. אז הוא אומר לי, נכון, הרב היה צריך ללכת, באמת. והוא אומר לי, גם ניסינו להגיד לרב כמה פעמים, בוא נלך. אבל כל פעם שניסינו להגיד, הרב עונך, הוא אמר, הוא מדבר, לא נעים. שלא ייפגעו. הם מדברים, כי היינו צריכים כאילו לעצור, להגיד נגמר, שהרב ילך, ואז נתחיל, שמישהו בטעות לא ייפגע. הרגישות הזאת, והזהירות הזאת, שהובילה באמת ככה שימת לב לכל אדם, לכל אירוע, להגיע, ואם לא להגיע, להתקשר, ואם יש מישהו שאבל ויושב שבעה והאבלות התחילה יום לפני החג, אז רובנו אומרים, טוב, אז לא נספיק להגיע, לא הרב יישא, להתפלל שחרית על הבוקר, גם אם זה נמצא בבקעת הירדן, וגם אם זה נמצא זה, אז הוא יישא, מה שרובנו הרשנו לעצמנו, רובנו, טוב, יושב רק יום אחד שבעה, יושב כמה שעות שבעה, ברגישות ובאכפתיות אדירה, גם אם זה אומר, היה פעם איזה אירוע שהיה ערב אחרי ערב, אותו אירוע בדיוק, כי אפשר להכניס את כל הציבור בערב אחד, אז הרב הגיע ערב אחרי ערב, ובכל הערב הוא ישב מההתחלה ועד הסוף, למרות שהוא צריך להתפעל, הוא היה צריך רק לדבר בהתחלה, כדי לא להעלב, להעליב את מי שהגיע לערב השני, והוא לא יודע שהרב גם היה בערב הראשון. אז אני חושב שאותה רגישות אדירה, עם ענווה, ועם אחריות כלל ישראלית, אליה הצטרפה עוד נקודה אחת שדרכה אני מבקש ככה לחתום. הרב אריאל הזכיר את זה גם, יש מחלוקות, יש פילוגים, יש דעות שונות, יהודה ויוסף, ראינו את זה השבת. לרב היה שיטה, שמי שככה הסתכל על בצורה חיצונית זה היה נראה כמו סיפורי מעשיות, אבל שיטה, לא פעם ולא פעמיים ולא עשר נכנסנו לרב עם בוערים, מה שנקרא, כועש, מחלוקת ויש ויכוח, וחבר'ה צעירים כמונו גם אומרים, אני על זה מניח את המפתחות, על זה מתפוצצים, זה לא יקרה. הרב שמע, הקשיב, וידענו כבר מראש לאן זה הולך לקחת. היה מתחיל לדבר מה היה לפני 40 שנה, ומתחיל לקחת, לא לטשטש את המחלוקת, אבל לתת לה סיפור מסגרת, ולדבר איתנו על התמונה הכוללת, וכן ללכת וללבן ולדבר את המחלוקת ואת הסוגיה שעכשיו נכנס מסגרת גדול, מתוך סיפור מסגרת הרבה יותר רחב, הרבה יותר כללי. ופתאום שהרב הכניס אותנו תמיד לסיפור מסגרת הגדול, אז זה לא טשטש את המחלוקות, אבל זה נתן לזה איזה זווית אחרת. והרגשת האחריות כלפי זה, אם נעשה את הפעולה הזאת, הפעולה הזאת היא הייתה הרבה יותר גדולה, כי הבאנו שאנחנו חוליה בשרשרת הארוכה הזאת, שככה מלווה לאורך דורות. אבל זה היה הרב, באחריות גדולה, ביוטט כיסלב, אנו מנהג ראשון ומנהג באולפנה שביוטט כיסלב, אנחנו מגיעים מפה אצל הרב שחרית עם הבנות כיתה י"ב, יש מנהג בשנים האחרות מנהג אצל הרב בבית, ואנחנו היינו בפרגולה בחוץ, ואחרי זה נכנסים לרב לשיחה. אצלנו השנה יום במוצאי שבת, יומיים לפני יוטט כיסלב, קשור להגיד שלרב יש קורונה, וביום ראשון אמרו שעוד נבדוק ונראה, וביום שני הבנו כבר שהמצב לא טוב, וביום שלישי כבר התפללנו אצל הבבא סאלי בנתיבות, היינו עם התלמידות, התפללנו כבר על הרב. אבל שנה שעברה התלמידות שאלו את הרב מה זה להיות ציוני דתי, אז הרב סיפר להם סיפור. הרב אמר להם שתמיד היה ז'אנר של סיפורים שהתחיל במילים פעם הלכו עם כובע, לא עם כיפה. זה היה ז'אנר שלנו של סיפורי הכובע, שהלכו עם כובע, לא עם כיפה. ציוני דתי הלך עם כובע, הוא כבר הוריד את הכובע הזה. והרב מספר שזה יהודי אחד, ציוני דתי, הלך עם כובע ופוגש שוטר בריטי, והשוטר שהולך עם כובע מפת תפקידו שואל את אותו יהודי, למה אתה הולך עם כובע? והרב אומר שהיהודי כמו יהודי טוב עונה לו בשאלה לשוטר, ולמה אתה הולך עם כובע? אז השוטר עונה לו, כי אני בתפקיד, אז אני הולך עם כובע. אז אותו יהודי עונה לשוטר, גם אני בתפקיד. אז הרב שאל ואמר, להיות ציוני דתי זה להיות בתפקיד, להיות בתפקיד באותה הרגשת אחריות אדירה. לא סתם הרב קיבל את חייו כמה פעמים במתנה, ניצל בנס, בפולין, בקוטי, שהנאצים נכנסו הביתה, הוא שמע כבר את הדפיקות על הכתות, עם הכתות על הקירות, באונייה שהוא פספס, באונייה טבעה, וגם בעוד נסיעה לחברותה שבטח עכשיו נמשכת בשמיים, מר ולדמן, ואותו פיגוע ירי שער יד קריית ארבע, שהנהג של הרב פי איובי, שם קודמו, נהרג, והרב שישן עם הכיסא קצת אחורנית, כי לפעמים הרב היה ישן רק בנסיעות, אז הכדורים ממש עברו מעליו וניצל בנס. אז הרב תמיד היה אומר בסעודת הודיה שהוא עושה, שכל אדם צריך לתת משמעות לחיים שלו, אבל אדם שקיבל את החיים במתנה צריך לתת משמעות אדירה לכל רגע בחיים. והרב פשוט רצה לתת משמעות, לכן הוא ביקש עוד שעה ועוד שעה לתת ולהתמסר ולהתרומם. ואני חושב שהדברים האלה הם אלו שזיכו את העולם באור הגדול של הרב. ומהיום הראשון ככה, מההלוויה, מה שמתנגן לי בראש, ובזה אני רוצה לסיים, זה ההספד שהרב נותן, הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, לפני כמה שנים, והרב עומד בישיבה באור הציון ושואל את התלמידים מי ייתן לנו תמורתו, ואז בכל רועד הוא אומר, אני אומר לכם את זה פה אל מול ארון הקודש, מי ייתן לנו תמורתו? אז שואג הרב דוקמן, אתם, כל אחד ואחד, בלהרבות את אותה אחריות כלל ישראלית, בלהרבות את אותה ענווה, את אותה רגישות וזהירות, לא לפגוע באף אחד, אחריות על כל מילה. הספר הראשון של הרב יוצא רק בגיל 80, כי הרב היה כל כך כל כך זהיר בכל מילה. קימה קימה יוצא בגיל 80, ואז נפתח הסכר והדברים התחילו לצאת. הרב כל מסמך שרצינו להחתים אותה כל כך כל כך זהיר, כל כך דייק, להביא לרב להתייעץ איתו על נאום שצריך עוד להגיד, או אמירה, פעם התייעץ איתו על איזה אמירה שהייתי צריך להתראה בתקשורת, כאילו זהיר ורגיש על כל מילה. כי למילה יש משמעות. כי מילה יכולה לפגוע, מילה יכולה להטעות. הרב שהיה מסוגל לעצור גם באמצע רעיון איזה אדם מאוד מאוד חשוב שדיבר על איזה אדם אחר, על רב, ולא הסיר את התואר, אמר לו, סליחה, הרב תקרא לו. אותה זהירות ואותה רגישות, אני חושב שזה היה העולם הגדול, התורה הגדולה שזכינו לקבל ממורנו הרב, ואותה אתם, אותה קריאה, תהדד בעזרת השם אצל כל אחד ואחת מאיתנו. שבוע טוב, שבוע טובות.